אנחנו ממשיכים בעזר השם, משלי, פרק א', פסוק א'. למדנו בשיעור הקודם, משלי, המילה משלי זה המשל, זה החומר של הספר, ועכשיו אנחנו באים לדבר על הפועל של הספר, מי חיבר את הספר הזה, מי עשר אותו, וזה שלמה בן דוד מלך ישראל. שלמה בן דוד מלך ישראל הוא הפועל של הספר. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כל דבר בעולם, כשאדם בא לבחון אותו, וצריך לבחון את כל הדברים בעולם, כמו שמבואר בקיידה, וזה השורש של הדברים שאותה מזכיר הגויים, כמו שזה מבואר ברמב״ם, זה לראות כל דבר את החומר פועל צורה התכלית שלו. זה צורת התבוננות על העולם שאנחנו צריכים לתרגל ולאמץ, ושהיא תהיה חלק מהחיים שלנו, שלא לקבל דברים כמובנים מעליהם בלי מחשבה, אלא בכל דבר לנסות להבין. מה החומר של הדבר, מי הפועל של הדבר, מה הצורה של הדבר, ולמה התכלית של הדבר, מה התכלית של הדבר. עכשיו הגויין בעצם ממשיך ואומר, הפסוק אומר, משלי זה משלים, כן? משלים, זאת אומרת, כתוב פה משל, והמשל מרמז על משהו נסתר, יש משל, מליצה וחידה, זה בהקדמה של הפירוש של הגויין בכסב יד על משלי, פה זה הרי כתיבות של רב מנדל שקלובר, אבל יש את הפירוש בכתב יד, שם הוא מעריך לבאר את ההבדלים בין הדברים, מה זה חוכמה, מה זה תבונה, מה זה דעת, יש כזה מילון מושגים, ושם הוא גם כותב את ההבדל בין משל, מליצה, לחידה. משל זה מה שכתוב, איך שכתוב, המשל החיצוני של הדבר, מליצה זה רמזים, וחידה זה דבר שמתוך הדבר בעצמו לא כתוב הפתרון שלו, כמו החידות של יחזקאל ושל שמשון הגיבור ועוד דוגמאות. אז יש לנו משלים, את המשלים האלה את החומר יצר, פעל, כתב שלוימוי בן דוד מלך ישראל. הגויין מבקש מאיתנו לשים לב שיש פה בשלמה בן דוד מלך ישראל, יש פה שלושה תארים שונים. התואר הראשון זה שלמה, התואר השני בן דוד, התואר השלישי מלך ישראל. זאת אומרת, לצורך העניין לא היה צריך להיות כתוב לא, בן דוד ודאי שלא, ואני לא יודע אם יש עוד שלמה, שיר השירים אשר לשלמוי, לא אשר לשלמה בן דוד מלך ישראל. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. שם ההגדרה שונה. פה, משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. למה חשוב להגיד לנו שהוא מלך ישראל? למה חשוב לנו להגיד שהוא בן דוד? ולמה הוא נקרא כאן בשם שלמה? זאת אומרת, זה השם שלו, אבל יש מקומות אחרים שהוא נקרא בשמות אחרים. הוא נקרא כאן קהלת. למה כאן כתוב בכלל? למה צריך גם בכלל להיות כתוב מי זה? ולמה שלושת התארים האלה? אומר הגויין, כלל, והכלל הזה הוא עוד פעם, הוא כלל... בפירוש המקרא, בפירוש הפסוק הזה, הוא כלל לחיים באופן כללי, והוא כלל גם באבוידה. כשאדם עובד את השם ומחפש למצוא את הדרך של עובד את השם, הכלל הזה הוא חשוב. כי הלומד בספר צריך לידע מי הוא מחברו. כי הלומד בספר צריך לידע מי הוא מחברו. אומר לכן, הפסוק מתחיל לכתוב את המשלים האלה, הוא אומר, תדע לך מי המחבר של הספר, שלמה בן דוד מלך ישראל. זה לא רק חשוב לדעת שם המחבר, אלא יש לזה השלכות לידיעה הזאת. כי אם יהיה המחבר גדול בחוכמה, בוודאי יהיו בספרו חוכמות גדולות. וכן ביראה וכן בתורה. הגאון מביא פה שלוש דוגמאות. חוכמה, יראה ותורה. אם המחבר הוא גדול בתורה, אז אתה יודע איך להתייחס לספר, נכון? יש לנו כלל ישן שקיבלנו מרבותינו, אם אתה רואה לפעמים דבר מוזר בספר, אז אתה בודק מי המחבר. אם המחבר הוא אדם גדול, אז אתה מבין שהוא כנראה התכוון לבחינה מסוימת, למשהו מסוים, בצורה מסוימת. אם המחבר לא היה אדם גדול, אז הוא כתב שטויות, נכון? והדוגמה הכי מפורסמת זה הגמורה במיומה, שהגמורה מספרת על אותו תינוק שרץ על גבי המזבח והוא נדקר, רחמנא ליצלן, שהם דחפו אחד השני, ועל מי להביא עגלה ערופה, לעיר או על העזרות, ובא אביו של תינוק ורואה שהתינוק עדיין מפרפר, והוא אמר, עדיין תינוק מפרפר וסכין לא נתמת. והגמרה שם מסתפקת, האם זה היה שפיכות דמים כדקאי מקאי מהייתה באותו חומר, אבל טהרת כלים הוא במעיקר היה טהרת כלים, שהכלים של המזבח הסכין לא נתמת, זה היה חשוב לו. או להפך, שטיירס כלים כדקאי מקאי מטהרת כלים היה אותו דבר, רק שפיכות דמים הוא דה זול, ששפיכות דמים היה זול אצלם. זאת אומרת, יכול להיות אותו משפט, תינוק מפרפר וסכין לא נתמת, זה יכול להיות מצד אחד מעלה עצומה, שבן אדם שטיירס כלים כל כך חשוב אצלו, ולעומת זאת זה יכול להיות שפלות נוראה ששפיחוס דומים הוא דזול, ששפיחות דמים זה זול אצלו. זאת אומרת, אותו מציאות יכול להיות שמצד אחד האחמרה גדולה, שבס כל כך חשוב אצלך, או שחיי אדם לא שווים בעיניך. זאת אומרת, יכול להיות ששבס, הוא צועק שבס שבס, ולכן הוא לא מוכן לעשות הדבר שצריך לעשות כפיקוח נפש. אבל לא אכפת לו משבס, לא אכפת לו מחיי אדם. זאת אומרת, השאלה מי האומר, מי הדובר. ולכן אם אתה רואה אדם שכל חייו לומד תורה ועושה את מה שצריך, ואתה רואה שהוא פועל פעולה מסוימת שלא מובנת, אז כנראה שהוא מתכוון משהו ולא הבנו. אם הוא לא אדם גדול, אם הוא לא תמיד חכם, אז כמובן. עכשיו, זה דבר חשוב לגבי ספר. היה הרבשים של פינקוס הצל, היה מאוד מקפיד על זה. אבא שלי סיפר לי שהיה, הם למדו ביחד אצל הרב הלל בזמנו לפני שנים, והיה איזה ספר בקבולה שהרבה אנשים למדו בו. והרב פינקוס לא היה לומד בספר בלי לדעת מי המחבר, בלי להכיר אותו, בלי, זאת אומרת, לא את כל מי יכול להכיר אישית, אבל להכיר מרבותיו והכל. וכשהוא ראה ספר, כולם נהנים, הוא כותב טוב, הוא צריך להכיר את הבן אדם. אז מה הוא יעשה? הוא יכול ללכת סתם לבן אדם, באתי לבדוק אותך. הוא היה בן אדם פחות מוכר. אז הוא החליט, הוא ילך אליו לביקור חג. רב שמשון פינקוס היה בן אדם של אוימר ואויסה, והגיע הסוכות, אז הוא הולך לפי הכתובת, שהולך למחבר של הספר, גר בעיר אחת, והוא מגיע ודופק את סבא דלת. מה? חייב אדם להקביל פני רבי ברגל. אז באתי, אני נהנה מהספר שלך, באתי להקביל את פניך. ואז התברר לו שהבן אדם אפילו לא יושב בסוכה, אפילו לא היה לו סוכה בבית. אבל הוא באמת, זו דוגמה שאתה צריך לדעת מי המחבר של הספר. מאדם כזה, תחשוב עוד פעם אם אתה רוצה ללמוד. כן? יש גם תלוי בעירת שמיים של האומר וכו'. אבל זה נקודה, דבר ראשון, פשוט. פשוט לדעת מי האומר. דבר שני, כשהאומר מקיים את הדברים בעצמו, יש משמעות אחרת לגמרי לאמירה. האמירה יותר מתקבלת. מספרים שהיה איזה ילד שהייתה לו בעיה של סוכרת. והיה לו קשה מאוד להתגבר ולא לאכול סוכר, לא לאכול מתוק. זה באמת ניסיון קשה. אז לקחה אותו אמא שלו לחכם אחד, שהחכם ירודד אותו, יגיד לו שצריך לשמור על עצמו והכל. אז אותו חכם, שהיה אדם שמאוד עבד על עצמו, אמר לאמא הזאת, אני שומע, תבואי אליי עוד שבועיים. טוב, תבואו עוד שבועיים, הם לא הבינו מה העניין לבוא עוד שבועיים, אבל לקחו שבועיים ואז חזרו לחכם. ואז החכם אומר לילד, תדע לך, הסוכר לא בריא לך, תתגבר, כמה שזה קשה, זה חשוב, זה החיים שלך, הוא מדבר איתו ככה. ואז האמא לא התאפקה, ואומרת, היינו אצלך לפני שבועיים, את מה שאמרת עכשיו יכולת לומר לפני שבועיים. אומר, לא, את השבועיים האלה תצריך בשביל לא לאכול מתוק. כי כשהדברים נאמרים מתוך המצב העבודה העצמית של האדם, זה מציאות אחרת לגמרי. הפסוק פה בא להגיד לנו, תראה, שלמה בן דוד מלך ישראל, הולך להגיד לך, שלוש סוגי דברים פה. הוא הולך לדבר איתך דיבורי חוכמה, הוא הולך לגלות לך דברי מוסר, וללמד אותך אמרי בינה. את שלושת הדברים האלה היה בו עצמו בשלמות. ולכן המשלים האלה, מי פעל אותם, זה חשוב לדעת מי פעל אותם, כי זה היה אדם שעמד וקיים, הוא היה נאה דורש ונאה מקיים. בוא תשמע את הניסיון של בן אדם שעבר את המסלול, עבר את גן המבוכה, הגיע אליה הקסדרה, והוא בא ללמד אותך את הדברים האלה מתוך הניסיון העצמי שלו, שלמה בן דוד מלך ישראל, וזה כמו שהגוין יסביר. אבל אני חושב שיש פה גם לקח מסוים של בהתבוננות שלנו על החיים, על המציאות, בתורה ובכל דבר. כל דבר, זה לא רק לראות את החומר פועל צורת תכלית, אלא גם לחיות עם מי האומר. תרגיל את עצמך, לחשוב ולראות מי אומר את הדברים. מי ברא אלה? מה השורש של הדברים? מאיפה הם באים? מי עצר אותם? וכשאתה תסתכל, תתבונן ותתרגל לחפש, אתה מתחיל את אותו תהליך חיפוש קדוש שאברהם אבינו התחיל בשנים שלו. מי האומר? מי הוא בעל הבירה? איפה הוא? איפה הוא מתגלה? וזה באמת... מכל מילה פה אפשר להוציא המון המון פרטים בעבודה הפנימית של האדם מול עצמו, מול הקדוש ברוך ומול התורה. המקום הזה של הלומד בספר צריך לדעת מי הוא מחברו, והשותה מים צריך לדעת מי יצרם. ולא, זה לא נוצר בבקבוקים. הקדוש ברוך הוא יצר, עשה הכל, וכשאתה אוכל לחם אז אתה מתבונן מי עשה את הלחם הזה, ואתה מברך את המוציא לחם מן הארץ. זה הסתכלות על החיים של להכיר את הדבר, ללמוד את הדבר, לדעת את הדבר בחומר, פועל, צורה ותכלית, וגם לדעת מי היוצר והמחבר והפועל של הדבר, ואיפה הוא מתגלה בדבר הזה. טוב, אז בוא נתמקד שנייה במשלי, הלומד בספר צריך לדע מי הוא מחברו, כי אם יהיה המחבר גדול בחוכמה, בוודאי יהיו בזירו חוכמות גדולות, וכן ביראה, וכן בתורה. גם אם גדול המחבר ביראה, אם גדול המחבר בתורה. את היסוד הזה, שצריך לדעת את, לדעת את הדברים, הגאון חוזר על זה בעוד כמה מקומות בכתבים שלו, זה נמצא גם באדרס אליהו, באדרס אליהו בתחילת דברים, הוא כותב, גם צריך האדם לדעת, אם רוצה ללמוד בספר, מי עשה הספר ועם מי למד. זאת אומרת, מי היו התלמידים שעמדו לפניו כשהוא כתב את הספר, כשהוא למד איתם את הספר הזה. כי אף אם המחבר היה אדם גדול, אם היה לומד עם התלמידים קטנים, אז אינו מגלה להם סודות ותעלומות החוכמה, וכולו. זאת אומרת, אתה צריך תמיד לדעת למי נאמרו הדברים, כדי לקבל את הפרופורציה הנכונה של הדברים האלה. אם אתה שומע דרשה, ואתה יודע שזה חכם שבחכמים, והוא מדבר מאוד מעניין, אתה מקשיב, ואז אתה מתגלה לך שהשיחה הזאת נאמרה לילדים בכיתה א'. אז ברור שגם בשיעור של אדם גדול בכיתה א', יש הרבה תוכן. ויש הרבה מה לשמוע איך שהוא מאמין את הדברים דווקא בצורה הפשוטה שלהם. אבל אתה יודע שיש פה מאמץ מצידו לבאר את הדברים. ולכן חזרה על דברים והכל, לא דווקא יש פה חידוש גדול, אלא יש פה הסברה יותר בהירה. זאת אומרת, יש, זה דבר אחד, הגאון כותב באדרס אליהו, יש גם בליקוט האגרום מכסביה בישעיה, תחילת ישעיה, ישעיה א' א', פרק א' פסוק א', על הפסוק, חזון ישעיהו בן אמוץ. אומר, פסוק זהו הקדמה לספר, כי בכל חיבור צריך לידע, והגאון מפרט ארבע דברים, מי הוא האומר? מי הוא האומר, ומה אמר, ועל מי אמר, ובאיזה זמן אמר. זאת אומרת, כל דבר תלוי באמת בארבע דברים האלה, וכך מקבלים פרופורציות נכונות, הגדרות יותר מדויקות. וזה מאוד מאוד משמעותי הידיעה הזאת. עכשיו, זה השלב הראשון. השלב השני זה, האם האומר עומד מאחורי הדברים שלו? האם הוא סתם מדבר באוויר? יש לפעמים תורה בן אדם מדבר על נקודה מסוימת בחיים והוא מעולם לא עשה אותה, הוא מעולם לא חווה את זה. הוא מדבר על הנאה של לאכול שוקולד שהוא מעולם לא אכל שוקולד. הוא מדבר, יש, אומרים, אמרו פעם על איזה רב מסוים. אמרו שהוא ודאי יש לו רוח הקודש. למה? כי הוא עמד לפני הבחורים בישיבה ואמר שמי שלומד שעתיים ברציפות טועם טעם גן עדן. ואיך הוא יודע? חייב להיות שיש לו רוח הקודש. זאת אומרת, השאלה היא מי שבא ועומד עומד ואומר את הדברים, האם הוא עומד מאחוריהם, הוא יודע, הוא חווה אותם בעצמו או לא. דוד המלך, בא שלמה המלך, ואומר, מי שאומר את המילים האלה זה שלמה בן דוד, מלך ישראל. והוא עשה כאן שלושה ספרים, שהם שלושה משלי. ראשון על חוכמה, השני על מוסר, והשלישי על התורה. התורה, וזה כמו שראינו בהקדמה של רב מנדל שקלאבר, שהוא אומר שיש פה תורה, שזה חוכמה, הידיעה עצמה, יש את, את המוסר, שזה הדעת, במוסר עצמו גם יש שתי סוגים. יש את המוסר שזה המוסר השכלי, בשכל עצמו לקלוט את השילוב של שתי הדברים, את דרך האמצע בשכל, ויש את גם דרך האמצע בחיים, במוסר איך שמורידים אותו לפועל, הגאון אמר שיש לזה שתי שמות שונים, אבל לא, לא עכשיו, בעזרת השם זה מוסר השכל, זה כבר איך להוריד את הדברים אל הפועל, יש את מוסר בתיאוריה ויש מוסר במעשי. ויש שלישי זה תורה, זה בינה. תורה, בינה, בגאון מכסביאד, אתכם דגנו זו, מבואר שכשהוא מדבר פה על בינה, הוא מדבר בעצם על ההתבוננות באלוקות. זאת אומרת, מה שנקרא לימוד קבולה, שזה העומק של תוירה, והלימוד תורה בעומק של הדברים, הבנה עמוקה יותר של כל המציאות, ושם האדם נמצא במקום שהוא מאוד צריך להגביל את עצמו ולדעת את הדבר הנכון, איך להתנהג, זה הבינה, ההתבוננות הזאת. ונגד אילו השלושה שיש לנו חוכמה, מוסר, תורה, שזה חוכמה, בינה, בינה זה תורה, ודעת, המוסר שזה הדעת, השילוב הנכון של שניהם, כמו שאמרנו, שזה עד פרק י', מפרק י' עד פרק חפי, ומחפי עד הסוף. נגד אילו השלושה אמר כאן שלושה דברים. נגד חוכמה אמר שלמה, דכסיב בי ויחקם מכל האדם, זאת אומרת, מי אומר את הדברים? החכם האמיתי, שלמה. ונגד מוסר אמר בן דוד, שהוא בן של דוד המלך שהיה חסיד גדול, וכמו שאמרו חזל, הוא אומר איפה אנחנו רואים שדוד הוא מיוחד בחסידות ושלמה מיוחד בחוכמה, חזל אומרים, הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות, הרואה שלמה בחלום יצפה לחוכמה. אז יש לך פה את שלמה שהוא חכם, חכם מכל אדם ויחכם מכל אדם, ויש לך את בן דוד, ואם הוא נקרא בן דוד, אז הוא קשור לדוד, הוא המשכה של דוד. הגאון בכסביד הוא מעריך שזה גם שלמה הוא נקרא בן, כי הוא תופס רק את החלק התחתון של אבא שלו, הוא, כאילו, הוא לא כולו כמו אבא שלו, הוא דומה לו, אבל בחלק הנמוך יותר, כמו ברוקר אי דאבוי, כמו הרגל של אבא שלו, ולכן דוד המלך היחסית גדול, הוא כמו שנאמר, שומרו נפשי כי חוסיד עוני. וכשנאמר עליו שהיה בן דוד, מסתום היה ממלא מקום אבותיו. כי אף פעם לא מצינו בתורה, או בתנך בכלל, שיהיה עשיו בן יצחק. למה? כי לא היה לו קשר בהמשכה שלו. בקהלה מלתיחת כבודי, שלא יגידו שקורח היה צאצא של יעקב אבינו. כאילו, ואם לא אמרו, אז הוא לא? לא, אם לא אמרו ולא כתבו עליו שהוא בן יעקב, אז זה בן יצר, בן קהת, בן לוי, ולא בן יעקב. בסודם על דבר נפשי, בקהלם על תיחת כבודי. הוא באמת לא קשור. הוא באמת לא קשור. אולי שם הבקשה היא אחרת. אם הוא קשור אליי, שלא יקרה אצלו דבר כזה. אבל דבר כזה יוכל לקרות רק במי של כבר לא קשור אליי. אין לי כוח להתפלל בשבילו, אין לי כוח לפעול בשבילו, אבל בסדר. אבל בן דוד אומר שיש קשר, ממלא מקום אבותיו. ונגד תורה, והנקודה הזאת של בינה, זה מלך ישראל, כמו שנאמר, בי מלכים ימלוכו, והכוונה בי מלכים ימלוכו, זה תורה, ואילו שלושה משלי, הם סוד וידבר 3,000 משל. עכשיו, אילו שלושה משלי, זאת אומרת, במשלי יש לנו 3 חלקים. החלק הראשון מתחיל משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, ואז עוד פעם משלי שמתחיל בפרק י', ואז עוד פעם דברי אגור בן יקה, שזה קורה שם בפרק חפי, ושלושת החלקים האלה הם בעצם חוכמה, דעת ובינה. חוכמה, מוסר ותורה, כן, בהקבלה. וזה שלמה, בן דוד, זה חסידות, דת, ומלך ישראל, התבוננות, החלק הזה, 3 החלקים האלה. למה יעשה בגוין, בכסב יד, הוא מעריך בזה בצורה נפלאה, אנחנו לא נוכל באמת לעשות את כולו, אבל אומר, דוד, שלמה המלך, הרי קיבל מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, וייתן אלוקים חוכמה לשלמה. ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. כך כתוב בפסוק במלאכים. ויתן אלוקים חוכמה לשלמה זה אחד, אז יש לו חוכמה, ותבונה הרבה מאוד, ויש לו בינה, תבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. אז זה בעצם 3 החלקים, שרוחב לב כחול אשר על שפת הים, זה בעצם הדעת, זה המוסר, זה השילוב הנכון, רוחב לב. יש אדם שיש לו לב צר, אז הוא לא יכול לתפוס יותר משיטה אחת. כל הגישה של דעת זה דבר והיפוכו, נכון? כמו שראינו בהקדמה, אני בונה על זה ששמעו את השיעור הקודם. הכל בנוי על זה שיש טוב ורע בפסוק, וכל פסוק יש לך כמעט בכל פסוק דבר והיפוכו. בשביל זה צריך רוחב לב. ושלמה המלך היה לו את 3 הדברים האלה, הוא קיבל משמיים את 3 הדברים האלה בשלמות. ואז הוא מחבר 3 ספרים, שיר השירים, קהלת ומשלי. שיר השירים מה זה? החוכמה לשלמה. שיר השירים זה הספר של החוכמה, והגוין מסביר באמת איפה זה בא לידי ביטוי בשיר השירים. זה הספר, ספר החוכמה. ואז יש לו גם את תבונה הרבה מאוד, זה קהלת. ויש לך גם כן, ואי שירו 5 ו-א', ואי שירו 5 ו-א', זה הספר של שיר השירים. יותר נכון, הגוין אומר את זה שזה תמצית של שיר השירים. המלבי מסביר שהשיר השירים מורכב מ5 ספרים, ובסוף, בסוף יש עוד פרק, האלף לך שלמה. כרם היה לשלמה בבעל המון, האלף לך שלמה זה שיר האלף. אז יש לך 5 ו-א', קהלת זה תבונה הרבה מאוד, וכל הספר של קהלת זה התבוננות על העולם, ובלשון הפסוק זה נקרא, וידבר אל העצים ואל האבנים. הוא מדבר על העצים, על האבנים, על המציאות, וקהלת התבוננות בעולם. מה יש לאדם בעולם? מה השכר בכל עמלו? מה יש לו מלקבוץ עושר? כל הפעילות של העולם, הוא מגדיר אותה, את השחוק ואת המציאויות של החיים, וזה דברי קהלת, וידבר אל העצים ואל האבנים, זה ותבונה הרבה מאוד, ומשלי זה ספר הדעת, והוא רוחב לב כחול אשר על שפת הים, וזה וידבר 3,000 משל. והתמצית של 3,000 משל זה ספר משלי, כשספר משלי עצמו, למרות שהוא בעיקרון כולו בדעת, הוא מתחלק ל3 חלקים שונים. החלק הראשון מדבר על החוכמה, החלק השני, וזה שלמה אומר לך, והחלק השני מדבר על הדעת, שזה בן דוד אומר לך, החסיד, החסיד תמיד מסמל את זה שיודע לעשות דבר והיפוכו, רוחב לב. למה? חסיד הרי הולך לפני משורת הדין. כשאתה הולך לפני משורת הדין, בקלות אתה יכול לטעות. מי שהולך משורת הדין הוא רובוט. זאת אומרת, הוא יכול להיות רובוט, יכול גם לעשות דברים בצורה נפלאה, אבל אם הוא עושה דברים בצורה של, הסיכויים שלו ליפול הם נמוכים. כשאדם הולך בחסידות לפני משורת הדין, צעד אחד יותר מדי, מילימטר אחד יותר מדי, והוא הופך להיות רוצח. הוא הופך להיות שחוטי חוץ. הוא רוצה להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. כן, זה שחוטי חוץ, כי זה לפנים, זה לא בשורת, בשורת הדין אתה לא נופל. לפנים משורת הדין אתה בסיכון. ולכן חסידות, דוד המלך, חסידות דורשת רוחב לב, דעת את החלק הזה. ושלמה המלך היה מושלם גם בזה, כי הוא היה בן דוד. מלך בירושלים ומלך ישראל, זה מלך ישראל שהיה לו גם את שלמות התורה, את כוח ישראל שזה תורה, והיה לו את זה גם כן בשלמות, כמו שבא לידי ביטוי בבינה, להיות קשור לקדוש ברוך הוא ולהתבונן באלוקות בצורה הנכונה כמו שצריך. זה בעצם מה שיש לנו בפסוק הזה. צריך פשוט לדעת מה שלומדים ולהתבונן, להתבונן במציאות של החיים ולראות מי המחבר והיוצר של כל דבר.